טוב, היום אני, כן, בסדר. טוב, אני, היום אני רציתי לדבר על הצלת חיים, כמה אנחנו בתור עוברי אורך חייבים להיכנס למצבים כאלה ואחרים להציל אנשים. הסיבה היא בגלל שבעצם אני קראתי מאמר מעניין שנכתב על ידי רב וגם פרופסור למשפטים, מייקל ברויד. עכשיו, אז זה אני בגדול עובר על מה שהוא אמר, אבל גם מוסיף כמה מקורות פה ושם. בכל מקרה, חשבתי לנכון להגיד את זה היום, לא רק בגלל שעכשיו קראתי את המאמר, אבל גם מצאתי איזה קשר בפרשה. אז אנחנו לומדים על לוט בסדום. ופה המקור הראשון, אנחנו קוראים על זה שכל אנשי סדום באו ללוט כשהוא הכניס עוברי אורח, כאילו עוברי דרך, כן? ואז הם רוצים להרוג אותם או להרוג אותו, אז הוא יוצא איפה שזה מודגש, הפסוק האחרון ו' וז', כתוב, ויצא עליהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו, ויאמר אל נא אחי תראו. אז הוא בעצם מנסה להגן על האורחים שלו, וגם הוא בעצם, אני חושב שהוא שם את החיים שלו על הקו, והשאלה היא, האם זה נכון? האם הוא חסיד? האם הוא חייב? האם הוא מה שנקרא חסיד שוטה ועושה דברים שהוא לא צריך לעשות ומסכן את עצמו? עכשיו, כל השאלות האלו אני רוצה לענות במקורות היהודיות, אבל מיהודים, אבל לפני זה, בעצם לא היה יהודי. אז בואו נראה מה הלא יהודים אומרים על המצב הזה. אז פה הרב ברויד בעצם מביא כמה מקורות מה שנקרא common law, המשפט הלועזי של ארצות הברית, והוא אומר שזה תקף ללא מעט מדינות מסביבו. אז עכשיו, הדבר הראשון בחוק בארצות הברית כתוב פה, no duty to rescue rule. יש חוק שאומר, אתה לא חייב להציל אף אחד. אוקיי? חוק שאומר, אתה לא חייב להציל. ואז הם מעלים כל מיני דוגמאות. אז נגיד שיש איזה שחיין אולימפי, פלפס, והוא עובר ורואה איזה תינוק טובע באיזה מים רדודים או כל משהו, כאילו לא מסכן את עצמו, אבל הוא בוחר לעצמו סתם לשבת ולראות. שום דבר לא קרה. וגם הם, אז עכשיו אחרי זה הם מביאים דוגמאות חיות, אנשים שבאמת עוברי דרך, שפשוט ראו אנשים טובים במים ולא עשו כלום. ואז זה בעצם מה שכתוב פה בסוף, הוא אומר איפה שזה מקווקו, all would agree that somebody who did that has committed a grave moral wrong. כולם היו מסכימים שמי שסתם מסתכל על מישהו שיכול להציל ולא מציל, אז הוא בעצם עשה איזשהו פשע מוסרי נגיד. אבל the general legal rule is clear, subject to a small number of exceptions, there is no duty to rescue. אז באופן משפטי, אין שום חיוב להציל אף אחד בארצות הברית. עכשיו, לא רק זה, אז עכשיו הוא ממשיך ואומר, moreover, הוא אומר, a person who nevertheless chose to intervene was held liable for any damage. אז כל נזק שגרמת תוך כדי זה שניסית להציל, אתה חייב. גם רופא שבעצם תוך כדי זה מנסה להציל מישהו, עכשיו הוא תוך כדי זה גרם נזק, הוא חייב. אז ברור שאף אחד לא נכנס אפילו, אני לא צריך את החוק להגיד לי, אם אתה עכשיו מטיל עליי את החובות האלה, אז אני לא נכנס. ובגלל זה, אז כבר ב-1959 זה, הם הקימו Good Samaritan Law. Good Samaritan זה ביטוי שנלקח מהברית החדשה, השומרוני הטוב, בגדול, זה ביטוי בארצות הברית שאין קשרים או הקשרים דתיים, כאילו איך שאני למדתי את זה, כולם משתמשים בזה שתהיה בן אדם. אז הבן אדם הזה זה כאילו ה-Good Samaritan, ואז כל אחד צריך בעצם להציל מי שהוא רואה. אז עכשיו הם לא אומרים שאתה חייב להציל, אבל ה-Good Samaritan לא אומר, אנחנו לא מטילים חובות עליך, כן? ואז אתה בעצם משוחרר מכל נזק שאתה עושה תוך כדי זה שבאמת אתה מנסה להציל. אוקיי, וזה המצב היום, איך שהבנתי בארצות הברית ועוד מדינות, שאין לך חובה להציל, אבל גם אתה לא חייב אם אתה כן נכנס להציל אנשים. אז עכשיו, מה היהדות אומרת? בואו נהפוך את הדף, השני. עכשיו, אני מביא את, את, את העניינים במילים של הרמב״ם, על אף שהוא לוקח אותם מהגמרא, וגם השולחן ערוך פוסק בדיוק עם המילים של הרמב״ם, אז זה לא סתם רעיון, זה הלכה למעשה. כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם רעך. אז יש לנו פסוק בויקרא בפרשת קדושים שאומר אתה חייב להציל. וכן הרואה את חברו טובע בים או ליסטים באים עליו או חיה רעה באה עליו ויכול להציל הוא בעצמו הוא או שיזכור אחרים להצילו ולא הציל או ששמע גויים או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חברו ולהודיעו, או שידע בגוי או באנס שהוא קובל על חברו ויכול לפייסו בגלל חברו. זה מעניין, כאילו, אפילו לפייס מישהו זה נחשב לא תעמוד על דם ריח, זה לא שאתה מציל אותו מאיזשהו סכנה, אלא גם סכסוך נחשב בעניינים של מסוכנים, אפשר להגיד. לפייסו בגלל חברו ולהסיר מה שבליבו ולא פייסו, וכל היוצא בדברים אלו, העושה אותם עובר על לא תעמוד על דם רעך.
זה לא לפייס מישהו סתם שהוא פייס עליו, לפייס מישהו
הולך לעשות רגע, אוקיי.
כן, לפייס, למנוע נזק.
למנוע נזק, אוקיי, בסדר, מקבל. אז עכשיו, הרמב״ם ממשיך ואומר את הדין של דין רודף שכולנו מכירים, הרואה רודף אחר חברו והרגו, או אחר ערווה לבעולה, ויכול להציל ולא הציל, הרי זה ביטל מצוות עשה שהיא בקצותה את כפה, ועבר על שני לאווים על לא תחוס עיניך ועל לא תעמוד על דם רעך. אז פה הוא הכניס עוד פסוק כשאתה ברודף, ורובי עזר להבין את זה שבעצם פה הרמב״ם מדבר על זה שאתה הולך לגרום נזק או בעצם לפצוע או להרוג מישהו. ההלכה הראשונה זה בעצם אתה איכשהו מנסה להציל מישהו ואתה לא פגעת, לא עשית נזק שום דבר. פה בהלכה השנייה אז הרמב״ם אומר אתה יכול אפילו לפצוע או אפילו להרוג מישהו. ואז זה הוא מביא גם את הפסוק השני שלא תחוס עיניך. עכשיו בעצם מה שאנחנו לומדים מפה, יש לנו חובה, כולנו ידענו את זה מלא תעמוד על דם רעך, זה לא כמו החוק בארצות הברית במקומות אחרים, אנחנו חייבים להציל אנשים, אוקיי? אבל השאלה יותר מסובכת, כאילו באיזה מצבים, עד כמה, אז השאלה הראשונה שרציתי לשאול זה לגבי כסף. האם אתה חייב לשלם כסף להציל מישהו? ואם כן, אז כמה כסף? אז הגמרא פה, אם אתם מסתכלים על זה, כתוב חברותא סנהדרין. אני לקחתי את החברותא בגלל שהמילים המודגשים פה, אלו המילים מהגמרא. אפשר לספור אותם על יד אחד כמעט. זה מאוד מאוד מצומצם. אז להבין את זה צריך את מה שמסביב. בכל מקרה, נקרא את המקווקו, כתוב, יש פסוק איפה שכתוב המילים והשבותה לא. והשבותו לא, זה מה שחשבתי שאמרתי, בסדר. והם מיותרים בפסוק שמסוטט למעלה, אז זה כאילו לא היית צריך אותם, אז הם עושים דרשה מזה, שבעצם השב את גופו לעצמו. אנחנו צריכים לעזור לכל מי, זה גם כאילו הציווי לרופאים, שנעזור ולרפות. עכשיו, אם כן קשה, למה הוצרכה התורה לומר לא תעמוד על דם רעך? אם אני, יש לי פסוק שאומר לי תעזור למישהו, אז למה אני צריך את הפסוק השני? אז הם לומדים, איפה שעשיתי מקווקו, כן? כתוב פה, דברים אלו שחייבים להחזיר את נפשו, ואם יש לו יכולת חייב להצילו, אבל נטרח, אם צריך להטריח עצמו, ומגר אגורי, או שצריך לזכור בממונו מצילים, היינו אומרים שלא חייב. אבל כמשמלן, באה התורה להשמיענו לא תעמוד על דם רעך. אז בעצם, לא תעמוד על דם רעך, בעצם כולל שאתה חייב לשלם כסף. אוקיי? זה לא מספיק שאתה הולך להציל מישהו, אם אתה צריך להוציא כסף, אתה צריך להוציא כסף. עכשיו, הבאתי פה כמה מקורות בחברות, ההערה של החברות אומר, שאם אתה הוצאת כסף להציל מישהו, שכרת מסוק, עכשיו, הבן אדם שהצלת חייב לשלם על זה. אבל אם יש לו את הכסף, אם אין לו את הכסף, אז אכלת. אתה כאילו, נגיד ש... תקבל את השכר בעולם הבא, אבל זה לא... אז בעצם אתה חייב להוציא כסף, אם הניצול יש לו כסף, אז הוא צריך להשלים איתך. עכשיו, כמה כסף? אז המנחת אשר, רב אשר וייס, כותב מאמר ארוך, מנסה לדון כמה כסף אתה צריך, בסוף הוא מסכם את העניין ככה. סוף דבר, נראה ברור לעניות דתי, שחייב אדם להוציא כל ממונו להציל נפש אחת מישראל. אמנם, זה רק במקרה קיצוני שהוא לבדו יכול לעזור. זאת אומרת, אם יש אנשים אחרים, אתה לא באי בודד ואין אף אחד שיכול, כאילו, אם מישהו דופק על הדלת ואומר, אני רוצה להציל את הילד הזה עם הניתוח הזה, שמענו, כן? אז עכשיו אתה לא צריך למכור את הבית, להציל אותו, יש כל ישראל מחויבים באותו דבר. אז אתה, אז הוא מדבר כאילו, אם אנחנו נגדיר גבולות, אז אין גבול, אבל זה תלוי בנסיבות. אוקיי. עכשיו, לגבי שאתה גורם נזק תוך כדי, אז אמרנו שיש את ה-Good Samaritan law, כן, החוקים של השומרני הטוב, שאתה לא חייב לשלם על הנזק. מה היהדות אומרת? אז אמרת, אז פה ברמב"ם הלכה י' ד', הבאתי י' ב' וי' ג', זה כל מיני אנשים שמעורבים, אבל לענייננו, מי שרדף אחר הרודף, להושיע הנרדף, ושבר את הכלים בין של רודף, בין של כל אדם פטור, אז אתה לא חייב. כמו החוק בארצות הברית של השומרוני הטוב, אתה לא חייב לשלם על הנזק, אבל מה הטיעון? מעניין בדיוק כמו של השומרני הטוב. ולא מן הדין, אלא התקנה היא שלא ימנע מלהציל או יתממע ויעיל ויעיין בעת שירדוף. אז מה שהוא בעצם אומר, נכון, מן הדין, כל מי ששובר מישהו משהו של מישהו אחר, הוא צריך לשלם. כאילו, זה הדין, גרמת נזק, אתה חייב. אבל הוא אומר, פה לא זה תקנה בדיוק כמו שעשו בארצות הברית, שתראה, אנשים לא יצילו אנשים אחרים, אז יש איזושהי מטרה עליונה, אז אנחנו מבטרים ופותרים כל מי שגרם נזק. אוקיי.
אבל כאילו אפשר לקרוא לזה שמן הדין הוא כן?
כן, כן. כן, כן,
חייב להשלים.
זה לא רק ברודף, נכון?
כן, זה לא רק ברודף.
כל מציל.
כן, כן, כל מציל, כל מציל. אוקיי, אז עכשיו אם תהפכו את הדף על הצד השלישי, דף השלישי, אז יש עוד שתי נקודות מאוד חשובות, וזה כאילו מכניס אותנו עוד יותר לבור. מה אם אתה צריך, על מנת להציל מישהו, אתה צריך לאבד איבר. אז עכשיו הם מביאים פה דוגמה מהרקנתי שאומר פה ככה, אם אמר השלטון לישראל, לאיש יהודי, הנח לי לקצץ לך איבר, אחד שאינך מת, ואינך מת ממנו, או עמית ישראל חברך, יש אומרים שחייב, והוא בעצם נוקט ככה, שאתה חייב להקריב איבר. אוקיי, עכשיו, פה אפשר לשים את זה במונחים המודרניים, שהאם אתה חייב לתרום איבר. אז פה הוא אומר, אתה חייב לתרום איבר, אז כל עוד שאתה לא הולך למות מזה, הוא אומר שאתה חייב, אבל הרדווז בעצם מתנגד. הרדווז...
לא מה? אפשר לשלוט את זה.
למה?
כי פה... זה לא ש...
זה איום על מישהו אחר.
לא, זה נכות פה, מדובר על נכות 100%.
זה איום...
אפילו שהוא יהיה נכה. כן. לתרום כליה, בן אדם...
כן, אוקיי, יפה.
אבל איום של הפריץ שיהרוג את עם ישראל.
לא, אבל...
אסור להסכים.
כן, אבל הציצי אליעזר והחיים הם משייכים את זה לדיון של תרומות איברים, ואתה צודק, יש כל מיני תרומות איברים, ותכף אני אכניס את זה. האמת היא שהציצי אליעזר מצטט בדיוק את הרדווז. הרדווז אומר פה ככה, הוא מצטט את הרקנתי ואומר בשורה שנייה, שאינו מחויב למסור עצמו על הצלתו, אף אגב דחייב להציל בממונו, אבל לא בסכנת איבריו. אז קודם כל הוא אומר לו, אני עד כאן, כאילו ממון זה ממון, והוא גם אומר, כשאנחנו מפרשים עין תחת עין וכולי, אנחנו מפרשים את זה בממון, אנחנו לא לוקחים איברים של אנשים. אז הוא מסכם את הרעיון שלו בסוף, איפה שזה מודגש, הלכך איני רואה טעם לדין זה, אלא מידת חסידות. זאת אומרת, אם אתה יכול לתרום איזשהו איבר ולא למות מזה, אז אתה יכול, זה מידת חסידות, אני לא מחייב אותך. ואשרי החלקו, מי שיוכל לעמוד בזה. ואם יש ספק סכנת נפשות, אתה הולך למות מזה, או ספק יכול להיות שתמות מזה, הרי זה חסיד שוטה, אתה לא. אסור לך להיכנס למצב שיכול להיות שאתה תמות מזה על מנת להציל מישהו אחר. וזה גם הציץ אליעזר מביא. עכשיו, אם כן, אז הייתי אומר שברור שאני לא מכניס את עצמי לסכנת חיים. אבל זה לא כל כך פשוט. הציץ אליעזר אומר פה ככה. ויתכן לומר בקרוב הדבר לוודאי שכן הדבר, שאפילו להגהות מימוניות, תכף אנחנו נראה את זה, הגהות מימוניות אומר אתה כן נכנס לסכנת חיים להציל מישהו, אוקיי? אבל הוא אומר אפילו הוא היה מסכים שאתה לא צריך לתרום איבר. למה? בגלל שאיבר, אם אני תורם איבר אז זה הלך לי. וסכנת חיים זה סכנה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אז צריך לדון בזה. אז הוא אומר, אתה לא יכול להסיק מסקנה מזה שאני אוסר לך לתרום איבר, מזה שאני אוסר לך לסכן את החיים. זה שני דברים נפרדים. איבר זה איבר, הוא הולך לחתוך את זה. אבל חיים, לא אומר שאתה מקריב את החיים, אלא אתה מסכן את החיים. אז הוא אומר, זאת שאלה אחרת. ואז אנחנו מגיעים לבית יוסף. הבית יוסף מצטט את ההגהות מימוניות, והוא אומר פה ככה, וכתבו ההגהות מימוניות, עבר על לא תעמוד וכו', בירושלמי מסיק אפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייו, ונראה שאתה מפני שהלאה ודאי והוא ספק. אז הוא אומר, הגאות מימוניות לומד מהירושלמי שהבאתי פה למטה, שבגדול ריש לקיש אומר, אני הולך להציל את החבר שלי, ואו אני הורג מישהו, או שהם הורגים אותי. כאילו, זה סכנת חיים, והגאות מימוניות לומד מזה שאתה כן צריך להיכנס לסכנת חיים, אוקיי? בית יוסף אומר, זה בגלל שהוא בסכנת חיים, החבר שלך הולך למות, ואתה בספק, יכול להיות שתצליח להציע אותו, אז הוא אומר, ככה זה הדין. עכשיו, הסיץ אליעזר אומר, אי אפשר ללמוד שום דבר מהסיפור בירושלמי, זה ריש לקיש, הוא בריון, הוא גדול, וגם הוא לקח את זה על עצמו, אנחנו לא, אני אומר בריון במרכות, כן, משהו היה, עכשיו הוא תלמיד חכם, בסדר, כן, לא... שיהיה ברור. אוקיי, אז עכשיו, וזה גם בגלל העברית הדלה שלי. אוקיי, בכל מקרה, אני לא, כן, לא.
לא מסתבך.
כן, לא, לא. אוקיי, עכשיו בדף הרביעי, אם אתם תהפכו את הדף האחרון. עכשיו, המנחת חינוך גם מסכים, אבל הוא מוסיף בסוף, הוא אומר, תראה, איפה שמודגש, כתוב, הוא עדין בספק סכנה גם כן אין צורך למסור עצמו. אז אתה לא חייב לסכן את עצמך, אבל הוא ממשיך ואומר, וצריך עיון, אך באמת, דבר זה מביא בשם הירושלמי, צריכים אנו לקבל באימה. אז הוא אומר, תראה, אני לא זורק את הסיפור של הירושלמי וריש לקיש, זה דבר רציני. אז הוא אומר, אנחנו צריכים לשקול עד כמה אני מסכן את עצמי, עד כמה, מה קורה פה, אני לא זורק את זה לחלוטין. וגם הפתחי תשובה אומר בדיוק אותו דבר, וגם המשנה ברורה פוסק לפי הפתחי תשובה בגדול, הם כולם אומרים שצריך לקחת בחשבון את המצבים וזה מותר. אז אם אתם מסתכלים על הטבלה שלי, אז בסוף כתוב על לסכן את החיים, היצחק ירננו אומר זה אסור לסכן את החיים, המנחת חינוך, פתחי תשובה, משנה ברורה אומרים זה מותר, צריך לראות את הסכנה, והגהות מימוניות, כמו שאמרנו, הוא אומר שאתה חייב לסכן את עצמך, להציל את החבר. עכשיו, לגבי לוט, האם הוא נכנס לסיפור הזה? האם אנחנו יכולים להסיק משהו? אז בעצם הוא קצת שונה. הוא לא עובר דרך ורואה מישהו שטובע שהוא לא מכיר. הוא הכניס אנשים. הוא הכניס אנשים לבית שלו. האם יש לו חיוב יותר או פחות, או מה קורה עם מישהו שמכניס אורחים? זה לא סתם מישהו שאתה לא מכיר. אז אני שאלתי את הרב ברויד, והוא כתב לי אימייל אתמול, שאפילו ב-common law, אפילו במשפט הלועזי, זה יותר מחמיר אם אתה הכנסת אנשים לבית. יש לך יותר אחריות על מי שנכנס לבית שלך למי שאתה רואה טובע בים. אוקיי? ואז אפילו במשפט הלועזי הם לוקחים את זה בחשבון, אבל הוא אומר לי בסימן קריאה, אבל לא לסכן את החיים. תן לי רק לשמור, בסדר? ואז לגבי יהודים, אז מצאתי מאמר של פרופסור קירשנבאום, שהוא פרופסור למשפט העברי, והוא אומר שעל המשפט לא תעמוד על דם רעך, אין שום חילוקין ביחסים. זה לא משנה אם זה מעביד, עובד, זה לא משנה, והוא אומר את זה במפורש, אם זה אורח ומערח. הכל נכנס תחת המשפט שלא תעמוד על דם רעך, וזה אומר שגם לוט היה צריך ללכת, אם הוא היה יהודי, לפי הטור השלישית. עכשיו, אז אני מסכם את העניינים שגם אנחנו לומדים מלוט, על אף שהוא לא הגיבור ישראל פה, ויש די הרבה טיעונים נגדו, אבל לגבי זה שהוא למד מאברהם אבינו לערך אנשים ולכבד אנשים עוברי אורח, אז באמת הוא הגשים את המוסר של אברהם אבינו, ושנזכה גם להגשים את מוסר אברהם אבינו. שבת שלום.